יומא דף עין, מתחילים בעזרת השם, דף סמכתת עמוד ב', שבע שורות מלמטה, במילה וקורא. כמו שאדם לא יכול בלי לשתות, כמה זמן הוא מסוגל? יום, יומיים, שלושה ימים? הוא חייב לשתות. הגמרא במסכת בבא קמא דף פ"ב אומרת, אין מים אלא תורה. הנשמה של האדם מאוד קשה לה. אם האדם לא לומד תורה יום, יומיים, שלושה ימים בלי תורה, אי אפשר. הפסוק אומר, וילכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. דורשת הגמרא, אין מים אלא תורה. אי אפשר שיעבור יום אחד בלי תורה. כל שכן שלושה ימים שיעברו ואדם לא לומד תורה. ואם אחד אין לו שיעור תורה, לפחות ישמע קריאת התורה, שלא יעברו עליו שלושה ימים שהוא לא לומד. ונשים לב דבר מעניין. חכמים תקנו קריאת התורה בשבת, שני, יום שני ויום חמישי. וזה גורם שלא יעברו שלושה ימים בלי תורה. קוראים בתורה בשבת, אחר כך יום ראשון אין קריאת התורה, אבל שני כבר יש. שלישי ורביעי אין קריאת התורה, חמישי כבר יש. ואז שישי שוב פעם אין קריאת התורה, שבת יש קריאת התורה. שלא יעברו מדי הרבה זמן בלי שאדם עוסק בתורה. לפחות קריאת התורה של הספר תורה בבית הכנסת. גם ביום הקדוש בשנה, הכהן גדול, האדם הקדוש, ובבית המקדש היו קוראים ביום הכיפורים קריאת התורה. מה היו קוראים? אז במשנה למדנו, וקורא פרשת אחרי מות, תחילת הפרשה שם זה סדר העבודה ביום הכיפורים, ואחר כך מדלגים את כל סיום פרשת אחרי מות, כל פרשת קדושים ותחילת פרשת אמור, ושם באמצע פרשת אמור יש פרשה של ואח בעשור. שם מדברים על יום הכיפורים. ואז הכהן גדול, כשהוא קורא בתורה, קורא תחילת פרשת אחרי מות, מדלג, גוללים לו את הספר תורה לאמצע פרשת אמור, ושם הוא קורא אח בעשור. שואלת הגמרא, איך אפשר לעצור ולדלג באמצע קריאת התורה? ורמיני, אני שואל אותך סתירה במשנה מסכת מגילה, בספר תורה, כשקוראים קריאת התורה, אסור לדלג. כשקוראים הפטרה בנביא, מדלגים בנביא, אבל בקריאת התורה אין מדלגים בתורה. מתרצת הגמרא לא קשיא. כאן מה שאסור לדלג זה כשההפסק הוא מאוד מאוד ארוך. ובמה זה בא לידי ביטוי? בזמנם הציבור לא היו מבינים את לשון הקודש. הבינו ארמית. אז הבעל קורא היה קורא בלשון הקודש, הוא היה נעצר, ואז המתורגמן היה מתרגם את הדברים לארמית, כמו תרגום מונקלוס שאנחנו מכירים. אז היה לוקח לו זמן. במשך אותו זמן שמתורגמן מתרגם, אם אתה יכול להספיק מהר לגלול את הספר תורה כדי להגיע לפרשה הבאה שאתה רוצה לקרוא, זה מותר. אבל מה שכתוב שאסור, הכוונה שאי אפשר להספיק. אלא המתורגמן יסיים את התרגום ואתה עדיין תצטרך להמשיך לגלול, כי יש מרחק גדול בין שתי הפרשיות שאתה מדלג ביניהם. זה אסור, וזה מה שמשנה מסכת מגילה אומרת שאסור. מה שכאן כתוב שמותר, כי סך הכל כמה מדלגים פה. כמה פרשיות? זאת אומרת, חלק מפרשת אחרי מות, כל פרשת קדושים וחלק מאמור, זה לא כזה הרבה. והמתורגמן לא צריך להפסיק. תוך כדי שהוא מתרגם, אתה מהר מגולל את הספר תורה, וזה בסדר. כאן שמותר, בכדי שלא יפסיק המתורגמן. שואלת הגמרא, בנביא מותר להפסיק. כמה זמן מותר להפסיק? והעלה קטני, שם המשנה אומרת, שמה שבנביא מותר להפסיק, זה בכדי שלא יפסיק המתורגמן. מדלגים בנביא והם מדלגים בתורה, ועד כמה מדלג בנביא, בכדי שלא יפסיק המתורגמן. מה אני מבין מפה? מה שהמשנה אומרת שבתורה אסור לדלג, בתורה כלל כלל לא. אומרת הגמרא, אתה צודק. באמת אסור לך לדלג ולעשות הפסק בין שני פרשיות בתורה. אבל זה בדווקא כשזה שני נושאים שונים. אבל פה ביום הכיפורים, גם מה שכתוב בפרשת אחרי מות, וגם מה שכתוב בפרשת אמור, אך בעשור, הכל זה אותו עניין. עניין יום הכיפורים. במקרה כזה, גם בתורה מותר לדלג. בנביא מותר לדלג אפילו בשתי עניינים שונים, בתנאי שלא יפסיק המתורגמן. זאת אומרת, במספיק זמן שזה הפסק מאוד קטן, שאתה יכול להספיק לגלול, והמתורגמן עדיין לא יסיים את הדברים. זה יוצא שהציבור לא חיכו אפילו לא שנייה אחת. כי בתוך כדי שאתה גולל, המתורגמן מתרגם. זאת אומרת, ודאי שיותר מזמן שהמתורגמן מתרגם, אסור ודאי להפסיק ולדלג. תוך כדי הזמן שהמתורגמן מתרגם, שהציבור בינתיים שומע את התרגום, ואין פה תרחה של הציבור שצריך סתם להמתין, אז בין נביא מותר לדלג בין שני עניינים, אפילו אם זה שתי נושאים שונים. אבל בתורה מותר לדלג בין שתי עניינים, אבל דווקא אם זה באותו נושא. כאן בעניין אחד מותר לדלג אפילו בתורה, וכאן בשני עניינים שמותר לדלג בנביא, והם מדלגים בתורה. והתניא, באמת כך כתוב בברייתא, החילוק הזה, מדלגים בתורה גם, אבל זה דווקא בעניין אחד. ובנביא מותר לדלג אפילו בשני עניינים, כאן וכאן, לא לגרום לציבור סתם להמתין, בכדי שלא יפסיק המתורגמן. ואין מדלגין מנביא לנביא. אל תדלג מנביא יהושע לנביא שופטים למשל, כי זה יותר מדי טירוף הדעת. ובנביא של 12, יש ספר 13, שיש שם 12 נביאים בספר אחד, מדלגים אפילו מנביא לנביא. גם כשהוא מדלג, זה רק אם הוא מדלג מההתחלה לסוף, ובלבד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. זה לא. במשנה למדנו, וגולל ספר תורה, כשהכהן גדול מסיים לקרוא פרשת אחרי מות, ואח בעשור, גולל את הספר תורה, שם את זה בחיקו. ואז הוא אומר להם, יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן בספר תורה הזה. עכשיו אני הולך לקרוא לכם דברים שכתובים בספר תורה, אבל אני קורא את זה בעל פה. שואלת הגמרא וכולי, וכל כך למה שואלת הגמרא, בשביל מה הוא צריך להגיד את זה? שבספר תורה שלא כתוב הכל, רק הוא קורא חלק מהדברים בעל פה. בכדי שלא להוציא לעז על ספר תורה. רואים שפתאום הוא קורא פרשה בספר במדבר, פרשת פנחס, את הסדר המוספים, הוא קורא את זה בעל פה, יסברו למה לא קראת את זה מתוך הספר תורה, אולי כי זה לא כתוב שם. אז אם כן, זה ספר תורה פסול, כי צריך שיהיה כתוב כל הספר תורה בפנים, כל התורה צריכה להיות כתובה. כדי לא להוציא לעז הספר תורה הזה, לכן הוא אומר להם, תשמעו, באמת כתוב כאן הפסוקים האלה, רק אני לא רוצה להטריח אתכם לדלג מדי הרבה זמן. ובעשור של חומש הפקודים במשנה למדנו שהכהן גדול קורא בעל פה. כמו שגם אמרנו. אמרנו את זה בעל פה. שואלת הגמרא, אמאי, למה באמת? צריך להתנצל, תשמעו, באמת זה כתוב לי בספר תורה, זה רשום הכל בספר, אני קורא את זה בעל פה. למה לקרוא את זה באמת בעל פה? נגלול ונקרא. תגלול מהר את הספר תורה לפרשת פנחס ותקרא מבפנים. למה אתה קורא בעל פה? אמר רב הונה, ברי דרב יהושע, אמר בשם רב ששת, אתה יודע מה הסיבה? שלא גוללים מפרשת אמור עד פרשת פנחס? פרשת אמור זה באמצע ספר ויקרא, פרשת פנחס זה באמצע ספר במדבר. זה הרבה לגלול, זה לוקח זמן. לפי שאין גוללים ספר תורה בציבור, אם צריכים בשביל זה להמתין מפני כבוד הציבור. שואלת הגמרא, אז תביא שני ספרי תורה. ונייטי אחרינה, ספר תורה אחד יהיה מוכן לפרשת אחרי מות, ספר תורה שני יהיה מוכן לפרשת פנחס. מתרץ את הגמרא, רב הונה בר יהודה אמר, אל תביא ספר תורה שני, למה? כי אם אתה מביא עוד ספר תורה, משום פגמו של ראשון. נראה, למה אתה, מה היה רע בספר תורה הראשון? אנשים לא כל כך יחשבו. הם רואים שסגרת ספר תורה אחד, ואתה לוקח ספר תורה אחר. מה רע בספר תורה הראשון? הם לא יחשבו שכנראה שעכשיו הספר תורה הראשון הוא פשוט נמצא פתוח בפרשה אחת, ואני רוצה עכשיו פרשה אחרת. אלא הם יחשבו שהראשון, למה אני לא משתמש בו? כי הוא פגום. הוא לא קשר. אז בשביל זה אתה אומר, לא, או שאני קורא הכל בספר תורה אחד, ומה שאני צריך לגרום לאנשים הרבה זמן לחכות, אני פשוט אקרא בעל פה. ריש לקיש אמר, אתה יודע למה לא מביאים ספר אחר? משום שאם אני מביא ספר אחר, אני צריך שוב פעם לברך ברכות התורה. זה ברכה שאינה צריכה, כי כבר בירכתי את הברכות של התורה בספר תורה הראשון. שואלת הגמרא, ומיכי שינה לפגמה? מה? ספר תורה אחד, פתוח על פרשת אחרי מות, גם סיימתי לקרוא שם, אני פותח ספר תורה אחר, ששם כתוב פרשת פנחס. מה, מישהו יעלה בדעתו שלא כתוב לי פרשת פנחס בספר תורה הראשון? ואמר רבי יצחק נפחא, ראש חודש, יש קריאת ראש חודש. ובראש חודש טבת זה יוצא באמצע חנוכה, אז יש גם את הקריאה של חנוכה. שחל להיות בשבת, יש גם את הקריאת התורה של שבת. מביא שלוש ספרי תורה, שלוש תורות. אגב, כתוב בספרים הקדושים שזה עת רצון מאוד גדולה, בזמן שמוצאים שלושה ספרי תורה מארון קודש. וקורין בספר תורה אחת, בעניינו של יום, פרשת השבוע. ספר תורה אחת, בקריאה של ראש חודש. ספר תורה השלישי אחת, בקריאה של חנוכה. אז אתה רואה ש... למרות שקוראים בכל ספר תורה פרשה אחרת, אף אחד לא הולך לחשוב שהספר תורה הראשון, זה שלא קראת בו גם ראש חודש וגם חנוכה, אלא רק את הפרשת שבוע, זה אומר שזה לא כתוב, הספר תורה הראשון, אלא זה בסדר. אז למה ביום כיפורים אתה לא עושה את זה? מתרצת הגמרא, כי ביום הכיפורים יש רק עולה לתורה אחד, וזה הכהן גדול. והוא היחיד שקורא בתורה. לעומת זאת, כשזה יוצא שבת, חנוכה וראש חודש, יש שלושה עולים, יותר משלושה, אבל לפחות שלושה עולים. וכל נושא מישהו אחר עולה לתורה. אז לכן, תלת הגברי בתלת הספרי, לפחות שלושה אנשים בשלושה ספרי תורה, לקה פגמה, אף אחד לא חושב שזה ספר תורה פגום, זה קורה בספר תורה הזה, זה קורה בספר תורה אחר. אבל ביום הכיפורים רק הכהן גדול קורא בתורה. אז אחד גברה, ואתה רואה את ספר אחד הוא סוגר ושם בצד, ואז הוא לוקח ספר תורה אחר. תראי ספרי איקה פגמה, זה נראה כאילו ספר תורה הראשון משהו לא בסדר בו, לכן הוא היה צריך ספר תורה שני. ביום הכיפורים, ברכות התורה, וואה, מברך עליה שמונה ברכות. תנו רבנן, מה שמונה הברכות? על התורה, כדרך שמברכים בבית הכנסת, אשר נתן לנו תורת אמת. על העבודה, זה גם כמה שאנחנו רגילים, רצי השם אלוקינו בעמך ישראל, שינויי נסחאות, אבל זה הפחות או יותר, וחותמים שאותך לבדך בעירה נעבוד. ועל ההודעה, מודים אנחנו לך, ועל מחילת אבון, בכל אבונותינו ביום הכיפורים הזה, כתקנה כמו כל יום כיפור. ועל המקדש בפני עצמו, הוא חותם ברוך שבחר במקדש. ועל הכהנים בפני עצמם הוא חותם ברוך שבחר בזרעו של אהרון. ועל ישראל בפני עצמם הוא חותם ברוך שבחר בישראל. ועל שאר תפילה, מה זה הברכה הזאת? תנו רבנן, ושאר תפילה, מה הכוונה? זה נוסח כזה. הוא מתפלל, רינה, תחינה, בקשה מלפניך, על עמך ישראל שצריכים להיוושע. וחותם בשומע תפילה. זה הברכה. ואחר כך, אחרי קריאת התורה, כל אחד ואחד מהקהל מביא ספר תורה מביתו וקורא בו כדי להראות יופיו, חזותו לרבים, וזה תפארת שאדם קיים כשהוא יש לו ספר תורה יפה, מאמר הפסוק, זה כלי וענווהו מלשון דבר נאה, את נאה לפניו במצוות. למדנו במשנה שבאותו זמן יש שני מעמדים. מעמד אחד זה קריאת התורה של הכהן גדול, והמעמד השני זה שריפת הפר והסעיר של יום הכיפורים. אי אפשר לראות את שני המעמדים יחד, כי זה בשתי מקומות מרוחקים. אז לכן הרואה כהן גדול כשהוא קורא, אינו רואה פר וסעיר הנשרפים, לא מפני שאינו רשאי, אלא מפני שהם היו מרוחקים. שואלת הגמרא פשיטה, למה שיהיה אסור? למה שיהיה אסור לראות את שני המעמדים? מה עוד התאמה כדרי שלקיש? היה עולה בדעתנו שבאמת אדם שנמצא למשל בקריאת התורה, אסור לו לעבור על המצווה וללכת לראות איך ששורפים את הפר וסעיר הנשרפים. דמר יש לקיש, אין מעבירים על המצוות, וכן, אדם שרואה פר וסעיר הנשרפים, אסור לו לעבור וללכת לקרוא, לשמוע קריאת התורה. ומה עם מצווה? מה המצווה שיש בזה שאדם רואה את הכהן בעבודתו? הוא רק מסתכל. התשובה היא, הייתי חושב שזה כן נקרא מצווה, כי ברוב המדרת מלך, אל תעזוב מקום מסוים שעושים פה מצווה, כדי ללכת למצווה אחרת. כי על זה שאתה תעזוב, מתמעטים הנוכחים באותה מצווה, כמה שמונן שאין בזה איסור, כי אתה לא עושה את המצווה בעצמך, אתה רק נמצא שם בשביל לעשות כבוד והדר בזה שיש ציבור גדול. אז בשביל זה מותר כן ללכת ממקום למקום, רק שפשוט זה לא אפשרי להיות גם בקריאת התורה, וגם לראות את הפר והסעיר הנשרפים, כי פשוט ללכת ממקום למקום, אתה לא תספיק לא את זה ולא את זה. המשנה הבאה מפרטת את המשך סדר העבודות של יום הכיפורים. טוב שנדע, הכהן גדול הרי היה חלק מהזמן עושה את העבודה בשמונה הבגדים, מה שנקרא בגדי זהב. וחלק מהזמן היה עושה את העבודה בבגדי לבן, ארבעת בגדי לבן. כל פעם כשהוא היה מחליף מבגדי זהב לבגדי לבן, או מבגדי לבן לבגדי זהב, הוא היה מקדש ידיו ורגליו לפני שהוא פושט את מה שהוא היה לבוש, אחרי זה היה טובל ולובש את הבגדים הבאים, ואז מקדש שוב פעם את ידיו ואת רגליו. מה הייתה הסיבה שהוא היה מחליף את הבגדים? אז באופן כללי זה מאוד פשוט. את העבודות שהכהן גדול עושה, עבודות שהם עושים אותם כל יום, כמו קורבן תמיד, קורבנות מוסף, קורבנות רגילים, שעושים תמיד בבית המקדש, הוא היה עושה בשמונה בגדים, בגדים רגילים, בגדי זהב. את העבודה המיוחדת של יום הכיפורים, הוא עשה בבגדי לבן. עכשיו, תחילת היום, כשהוא בא להקריב קורבן תמיד, כתורת, את הדברים הרגילים, היה לבוש בבגדי זהב. סוף היום, כשהוא בא לעשות את הקורבן תמיד של בן הארבעים, כתורת, מנורה, כל הדברים האלה, גם כן היה לבוש בבגדי זהב. באמצע, הוא היה לבוש בבגדי לבן, ואז הוא עושה את כל העבודה המיוחדת של יום הכיפורים. היה, אחרי שהוא היה מסיים את העבודה של יום הכיפורים, הוא היה מחליף לבגדי זהב, ושוב פעם מחליף לבגדי לבן. זאת אומרת, העבודה של יום הכיפורים הייתה מחולקת לשני חלקים. החלק הראשון היה כל העבודה, החלק השני הייתה הוצאת הכף והמחתה, הכף של הקטורת והמחתה של הגחלים, מתוך קודש הקודשים, שזה גם היה נעשה בבגדי לבן. זאת אומרת, הסיבה שהחליפו חמש פעמים, וטבלו גם כן, הכהן גדול טבל חמש פעמים, זה היה קודם כל על הפעם הראשונה בגדי זהב, פעם האחרונה בגדי, בסוף בגדי זהב, של עבודות היום, של הבוקר ושל הערב. עבודות היום של יום הכיפורים בגדי לבן, רק שאת העבודות של יום הכיפורים חילקו באמצע. על זה המשנה שלנו מדברת, שבאמצע העבודה של יום הכיפורים, הכהן גדול היה מחליף מבגדי לבן לבגדי זהב, ואז הוא היה בטוח, מקריב, שזה לפי כל הדעות, הוא היה מקריב את האיל של עולה של הכהן גדול, אילו, ואת האיל של מוסף, איל העם, זה בוודאי שהוא היה עושה בבגדי זהב, וזה מה שהיה מחלק בין העבודות של בגדי לבן של יום הכיפורים, ואז הוא היה לובש בגדי זהב, ועל זה המשנה שלנו פותחת ועוסקת. אבל לפני כן המשנה מציינת, הרי בדף למדלת עמוד ב' למדנו במשנה לפי דעת הנקמה, שכשהכהן גדול בא להחליף מבגדי לבן לבגדי זהב, או מבגדי זהב לבגדי לבן, שהוא היה לבוש בבגדים הראשונים, הוא היה מקדש, רוחץ את ידיו ואת רגליו מקיטון של זהב, ואז הוא היה פושט את בגדיו, הולך וטובל, לובש את הבגדים האחרים, ואז שוב פעם מקדש ידיו ורגליו. עכשיו, אם הכהן גדול, כשהוא קרא בתורה, שזאת הייתה עבודה קודם, הוא היה לבוש בבגדים שלו, הצטלית לבן משלו, אז לפני שהוא פשט את בגדי הלבן של העבודה, אז הוא כבר קידש ידיו ורגליו. אז הוא לא צריך לקדש ידיו ורגליו עכשיו, כשהוא בא לפשוט את ההצטלית שלו. אבל אם את קריאת התורה בבגדי בוץ קורה, הוא המשיך את קריאת התורה באותם בגדי כהונה גדולה, בגדי לבן, אז לפני שהוא בא להוריד את הבגדי כהונה, קידש ידיו ורגליו. ורק אז פשט את בגדי הבוץ. ועכשיו ההמשך, זה כבר לא משנה מה הוא היה לבוש בזמן קריאת התורה, עכשיו הוא הולך לטבול כדי ללבוש בגדי זהב, ירד וטבל טבילה פעם שלישית, עלה ונסתפג, התנגב, והביאו לו בגדי זהב, שזאת הייתה ההפסקה בין שתי החלקים של העבודה בבגדי לבן של יום הכיפורים. לבש, קידש ידיו ורגליו אחרי שהוא היה לבוש, ויצא ועשה לפי כל הדעות, אנחנו תכף נראה כל מיני דעות, מתי הקריבו את שאר קורבנות המוספים, אבל את אילו ואת אל העם הוא בוודאי היה עושה אחרי התבילה השלישית בבגדי זהב. זה שני אילים של עולה. ולפי דעת רבי אליעזר, הוא גם הקריב את השבעת כבשים תמימים בני שנה של קורבנות המוספים של יום הכיפורים. דברי רבי אליעזר, רבי עקיבא לא מסכים איתו. הוא אומר, אלה השבעת כבשים עם תמיד של שחר היו קרבים. ועכשיו הוא רק הקריב את אילו ואת אל העם. ופער העולה, ושעיר הנעשה בחוץ, לא השעיר להשם, אלא השעיר של המוסף, היו קרבים עם תמיד של בן הארבעים. טוב, אחרי שהוא סיים את אילו ואל העם, שזו עשה בבגדי זהב, ולפי דעתו של רבי אליעזר הוא גם כן הקריב שבעת כבשים תמימים עכשיו, הוא הולך שוב פעם להחליף מבגדי זהב לבגדי לבן. אז הוא קידש ידיו ורגליו כשהוא לבוש בבגדי זהב, ופשט את בגדי זהב וירד וטבל, עלה ונסתפג התנגב, הביאו לו בגדי לבן ולבש, ואז כשהוא לבוש בגדי לבן קידש ידיו ורגליו, בשביל מה הוא לבש את בגדי לבן? רק בשביל העבודה הזאת. נכנס לתוך קודש הקודשים, בשביל מה? להוציא את הכף של הקטורת ואת המחתה של הגחלים. ואז הוא שוב פעם צריך עכשיו להחליף פעם האחרונה מבגדי לבן לבגדי זהב. אז לפני כן, לפני שהוא פשט את בגדי לבן, קידש ידיו ורגליו, פשט בגדי לבן וירד וטבל, עלה ונסתפג התנגב, הביאו לו בגדי זהב, זה פעם האחרונה שהוא מחליף בגדים, ולבש, וקידש ידיו ורגליו. עכשיו נכנס להקטיר כתורת שבין הארבעים, ולהיטיב את הנרות של המנורה, וקידש ידיו ורגליו, אחרי שהוא סיים את כל העבודה של יום הכיפורים, הביאו לו בגדי עצמו, הוא סיים את העבודה, לבש, הוא סיים את העבודה של יום הכיפורים. מלווים אותו כולם עד ביתו, ויום טוב היה עושה לאוהביו בשעה שיצא בשלום מן הקודש. טוב, אז זה המשנה. מה שהגמרא בוחרת להתמקד, זה לגבי אותם קורבנות מוסף, שלא ברור לנו מתי הקריבו אותם. רבי עקיבא, קודם כל אמר לרבי אליעזר, אני מסכים איתך בדבר שבזה אין ויכוח, שכשהכהן גדול עכשיו הלך ולבש בגדי זהב, באמצע העבודה של יום הכיפורים, זה היה בשביל להקריב את אילו ואל העם, אבל אתה אמרת גם שהוא הלך והקריב את שבעת הכבשים של המוסף, זה אני לא מסכים איתך, את השבעת הכבשים האלה הוא כבר הקריב תמיד של שחר, ואז רבי עקיבא מוסיף ואומר את המילים הבאות, הוא פר העולה, הוא שעיר הנעשה בחוץ, היו קרבים עם תמיד שבין הארבעים. בזה הגמרא מסתפקת, מה התכוון רבי עקיבא? היא באה אלו, איך היא כאמר רבי עקיבא? קודם כל הוא אומר שאת שבעת הכבשים הקריבו עם תמיד של שחר, היו קרבים. עכשיו, ופר העולה ושעיר הנעשה בחוץ, זה כמו שאנחנו הבנו, שהם היו קרבים עם תמיד של בין הארבעים. עוד דילמה, אפשרות שנייה, אחי כמה. שבעת הכבשים, זה ברור שהם היו קרבים עם תמיד של שחר, היו קרבים, כמו שאמרנו, כל הזמן, וזה לא משתנה. שבעת כבשים, לפי דעתו של רבי עקיבא, ודאי היה קרב, לפי דעתו של רבי עקיבא, בוודאי היה קרב עם תמיד של שחר. ולפי הגרסה עכשיו, פר העולה, בעדי הוא, אתה מחלק, פר העולה זה משהו אחד, זה ביחד עם השבעת כבשים עם תמיד של שחר, ומה שהוא אומר אחר כך עם תמיד של בין הארבעים, זה רק שעיר הנעשה בחוץ עם תמיד של בין הארבעים, זה ספק אחד. זאת אומרת, במילים פשוטות, יש פה ספק מתי הקריבו את פר העולה. האם הקריבו את זה עם תמיד של שחר, לפי רבי עקיבא, או עם תמיד שבין הארבעים. זאת אומרת, שבעת כבשים ודאי הקריבו עם תמיד של שחר. את השעיר הנעשה בחוץ ודאי הקריבו עם תמיד שבין הארבעים. הספק הוא, מתי הקריבו את הפר העולה? עם תמיד של שחר או עם תמיד שבין הארבעים? זה ספק לפי דעתו של רבי עקיבא. עכשיו, רבי אליעזר בכלל לא דיבר על פר העולה. הוא דיבר רק על שבעת הכבשים. ותו, ספק נוסף, פר העולה לפי דעתו של רבי אליעזר, דשיירי, הוא לא הזכיר את זה בכלל, במשנה לא תמצא בכלל מילה, בדעתו של רבי אליעזר, מתי הקריבו את פר העולה? אימת אביד לוי, באמת מתי הקריבו את הפר הזה, לפי דעתו. ספק שלישי, ותו, נשכח כאן משהו, בין לרבי אליעזר ובין לרבי עקיבא, אמורי חטאת, החלקים של הקורבן של הפר והשעיר, פר של הכהן גדול, שעיר להשם, מהגורל של השעיר להשם והזזל, האימורים, החלקים של מהם שאמורים להקטיר על גבי המזבח. כל מסכת יומה עוד לא הזכירו מתי הם מקטירים את האימורים האלה. אימא תביד לו, מתי הם מקטירים אותם? על המזבח. כמובן המזבח החיצון, המזבח הפנימי לא הם מקטירים קורבנות, רק קטורת. אמר רבה, בואו נעשה סדר. לא משכחת למתקנת. לא תוכל למצוא במשנה שלנו את הסדר הקורבנות באופן מתוקן. אלא, או לדבריו של רבי אליעזר, אתה יודע איך הסדר שלו יהיה, דתנה בדווי שמואל, כמו שלמדנו ברייתא בבית מדרשו של שמואל, או לרבי עקיבא, אם תרצה להעמיד את הסדר של הקורבנות לפי דעתו, כדי תוספתא, כמו שמתפרשו בתוספתא. שם פירשו את זה לפי הסדר. עכשיו, לרבי אליעזר, הסדר של הקורבנות מפורש איפה? בברייתא שנשנתה דבי שמואל, בתנא דבי שמואל. מה כתוב שם? רבי אליעזר אומר, יצא הכהן גדול, מתי שהוא לבוש בבגדי זהב, בין בגדי הלבן של כל עבודת יום הכיפורים, לבין בגדי הלבן של הוצאת הכף והמחתה, אולי לובש שוב פעם בגדי זהב במיוחד בשביל מה? יצא ועשה אלו ואל העם. כאן מוסיפה הברייתא, לפי רבי אליעזר, בזמן שהוא לבש בגדי זהב, באמצע העבודה של יום הכיפורים, הוא גם הקטיר ואימורי חטאת. זהו, זה הדבר היחיד שהוא הוסיף ביחד עם אילו ואל העם. אבל פר העולה ושבעת כבשים ושעיר הנעשה בחוץ, כל הרשימה הזאת נעשתה בסוף, כשהוא לבש בגדי זהב פעם האחרונה, עם תמיד של בין הארבעים. זה דעתו של רבי אליעזר. עכשיו, איך מסבירים את הסדר של הקורבנות לפי דעתו של רבי עקיבא? לפי התוספתא. אז רבי עקיבא לתוספתא, מה היא? איפה היא הברייתא הזאת? לתניא. רבי עקיבא אומר, פר העולה ושבעת הכבשים, אז פר העולה הוא בנפרד מהסעיר הנעשה בחוץ. פר העולה הוא ביחד עם שבעת הכבשים, עם תמיד של שחר היו קרבים, כמו כל קורבן מוסף שהיו על עולת התמיד, על עולת הבוקר, שנאמר מלבד עולת הבוקר של עולת התמיד, תעשה את המוספים. ואחר כך, עבודת היום של יום הכיפורים. וכמובן שאת עבודת היום של יום כיפור הוא היה עושה עם בגדי לבן. אחר כך הוא היה טובל, מחליף לבגדי זהב בשביל לעשות את תהילו ואל העם. אבל לפני כן, אחר כך הוא היה עושה קודם כל סעיר הנעשה בחוץ, שזה סעיר חטאת של המוסף. למה הוא לא עשה את זה ביחד עם כל המוספים, ביחד עם תמיד של שחר? שנאמר כי על הסעיר הזה כתוב באופן מיוחד, סעיר עזים אחד מלבד חטאת הכיפורים, חוץ מהסעיר להשם. הסעיר להשם, סעיר להזזל. קודם כל סעיר להשם אתה מקריב, ורק אחר כך את הסעיר חטאת הזה. לכן לא הקריבו את זה ביחד עם המוספים. ואחר כך אילו ואל העם, ואחר כך הימורי קורבן חטאת, אחר כך הוא היה טובל בשביל להוציא את הכף והמחתה בבגדי לבן, ואחר כך בגדי זהב היה מקריב את תמיד שבין הארבעים. עכשיו, מה הטעם של הוויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי אליעזר? מהי טעמה דרבי אליעזר, שלפי דעתו את קורבנות המוסף, הקריבו ביום הכיפורים בשונה ממה שמקריבים כל פעם קורבן מוסף, שכל פעם מקריבים קורבן מוסף יחד עם תמיד של שחר. מה קרה שביום הכיפורים מקריבים את קורבנות המוסף עם תמיד שבין הארבעים? אביד כדכתיב, הוא עושה את זה כמו הסדר של הפסוקים בתורה. אביד ברישא דתורת כהנים. בתחילה, הוא עושה את הקורבנות שכתובים בספר תורת כהנים, דהיינו ספר ויקרא, פרשת אחרי מות, ששם כתובים כל עבודת היום, אילו ואל העם, שזה אילו של הכהן גדול, אל העם של קורבן המוסף, שזה קורבנות עולה. הכתרת האימורים של הפר והסעיר, הוצאת הכף והמחתה, ורק אדר, אחרי זה הוא עובר לקורבנות שכתובים בחומש במדבר, דחומש הפקודים, שזה פרשת פנחס, שזה שאר הקורבנות המוספים. אז מובן למה מוסף זה עם תמיד שבין הארבעים, כי באמת בתורה גם כן, המוספים כתובים אחרי כל העבודה של יום הכיפורים. רבי עקיבא, מה הסיבה שלפי דעתו המוסף היה עם קורמה תמיד של שחר? כדי קטני טעמה, בברית עצמה כתוב, כי כתוב שאת המוסף עושים עם הקורבן תמיד של שחר, שאת המוספים עושים מלבד עולת הבוקר של עולת התמיד. רואים מפה שזה ביחד. על המוספים עם תמיד של שחר רביד לו. שאלת הגמרא, הרי אמרנו שרבי עקיבא סובר שאת קורבנות המוספים מקריבים בבוקר עם תמיד של שחר. חוץ מקורבן מוסף אחד שמקריבים אותו בערב, כי יש פסוק מיוחד. שעיר הנעשה בחוץ. השעיר מוסף, שנעשה כמובן על המזבח החיצון, חלק מהמוספים, השעיר הזה מקריבים אותו בערב. למה? כי הפסוק אומר, שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת הכיפורים. דורשים מזה שאת השעיר של המוסף מקריבים אחרי השעיר להשם של הכיפורים שמחפר. מתי? בערב. זה דרש רבי עקיבא. אבל לפי רבי אליעזר לא צריך את הדרשה הזאת. כי לפי דעתו כל הקורבנות מוספים מקריבים אותם בערב. אז בוודאי שגם את השעיר של המוספים מקריבים בערב. אז מה הוא ידרוש? שעוד הגמר רבי אליעזר, אי מלבד חטאת הכיפורים, מה יביד לי? מה הוא ידרוש מהפסוק הזה? מתרץ את הגמרא, הוא מבעיה לית, הפסוק הזה הוא צריך למה שנשנה בתחילת מסכת שבועות, שעושים היקש בין השעיר הפנימי, של שעיר להשם, לשעיר החיצון של המוסף. על מה שזה מחפר? על אותם עבירות שמחפר השעיר להשם שמזים מאדם שלו בקודש הקודשים, שזה על אדם שנכנס תמה לבית מקדש או שאכל קורבנות בתומעה. מחפר עליו השעיר להשם בתנאי שהוא ידע שהוא תמה, רק הוא שכח, ואז הוא נכנס לבית המקדש בתומעה, כשהוא שכח. אז מחפר עליו השעיר להשם, ואז עד שיוודע לו, כשיוודע לו, שהוא נכנס בתומעה, אז הוא יצטרך להביא חטאת עולה ויורד. אז אותו דבר, גם זה מחפר, השעיר של המוסף, מחפר על דבר דומה לזה. על אדם שחטא על זה שהוא נכנס לבית מקדש בתומעה, או שהוא אכל קודשים בתומעה, והוא לא ידע בכלל, רק הייתה לו ידיעה מתי? בסוף. אז כשהוא נכנס לבית מקדש בתומעה, הוא לא ידע מזה בכלל שהוא נטמע. אחר כך נודע לו, מה, אתה היית באותו מבנה? ואחרי זה נכנסת לבית מקדש, אתה לא יודע שהיית טמא אז? איך נכנסת לבית מקדש? לא ידעתי מזה. הייתה לו ידיעה רק בסוף על האבון הזה, או שהוא אכל קודשים בטומאה, והוא לא ידע שהוא טמא, ורק הרגע נודע לו שהוא היה טמא. על מקרה כזה מחפר השעיר שנעשה בחוץ. נגיד בקצרה, השעיר הפנימי חיפר על מי שהייתה לו ידיעה בהתחלה, והוא אכל קודשים או נכנס לבית מקדש בטומאה, שהוא שכח שהוא טמא. והשעיר החיצון של המוסף כיפר על ההפוך, אדם שלא ידע שהוא טמא, נכנס לבית מקדש, הוא אכל קודשים בטומאה, והוא לא ידע מזה, ורק אחר כך נודע לו. עליו מחפר השעיר של המוסף, שהקריבו אותו כמובן מחוץ להיכל. למדנו שתי דעות, מתי מקריבים את הקורבנות מוספים, את השבעה כבשים, את הפר וכו', שעיר חיצון. מביאה הגמרא דעה שלישית. רבי יהודה אומר משמו של רבי עקיבא, שאת השבעת כבשים חילקו, הקריבו אותם בשני זמנים שונים. אחד מהשבעה הכבשים של מוסף קרב עם תמיד של שחר, והשישה הנותרים היו קרבים עם תמיד של בין הארבעים. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר משמו של רבי עקיבא, להפך, השישה מתוך השבעה היו קרבים עם תמיד של שחר, והאחד האחרון עם תמיד של בין הארבעים. מה הייתה, מה היו דרבנן? במה הם נחלקו? למה, קודם כל, מאיפה הם לומדים את זה בכלל, שמחלקים את השבעה כבשים, שישה ואחד? אומרת, הגמרא תרי קראי כתיבי. יש שני פסוקים, וכל אחד מהפסוקים מלמד על זמן ההקרבה בזמן אחר. כתיב, מצד אחד, מלבד עולת הבוקר, שאת המוסף מקריבים חוץ מהתמיד של הבוקר. דיינו, זה עובר, הולך ביחד עם תמיד של שחר. ומצד שני כתיב, ויצא ועשה את עולתו ואת עולת העם, עולת העם זה ודאי מוסף, וזה מקריבים ביחד עם תמיד של בין הארבעים. אז מה קורה פה? קודם, מקריבים מוסף עם תמיד של שחר או עם תמיד של בין הארבעים? הלכך. לכן, מכיוון שיש פסוק אחד שאומר שהמוסף זה עם התמיד של הבוקר, ופסוק אחר שאומר שזה עם התמיד של בין הארבעים, אז אומרים התנאים, אביד מינה יוחה, מינה יוחה, חלק מהמוספים בבוקר, חלק בערב. למה לפי הדעה הראשונה, רבי יהודה בשם רבי עקיבא, בבוקר הקריבו רק אחד, ואת השישה בערב, ולפי דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון בשם רבי עקיבא, הפוך, בבוקר שישה ואחד בערב. רבי יהודה סבר, אביד חד, תעשה כבש אחד עם התמיד של הבוקר, כי דכתיב, מלבד עולת הבוקר. שבזה אנחנו לומדים שקורבן מוסף זה ביחד עם תמיד של שחר, זה חוץ מהתמיד של שחר, זה ביחד איתו. ועד הרביד עבודת היום, ואז עושה את שאר העבודות של יום הכיפורים. למה אתה אומר שיעשה את העבודות של יום הכיפורים כמה שיותר מהר? אתה מקרים רק כבש אחד בבוקר כדי לקיים את מה שכתוב מלבד עולת הבוקר, ומיד עושה את כל העבודה של יום הכיפורים. למה אתה לא מקרים את כל השבעה כבשים מיד בבוקר? דילמה, חולש החליש כהן גדול. אולי הוא יחלש הכהן גדול, אחרי שהוא יקרים שבעה כבשים, הוא כבר יהיה מוטש, ויהיה לו קשה לעבוד את עבודות היום, שזה עיקר הכפרה. לעומת, את רבי אלעזר ברבי שמעון סבר. הרי רבי עקיבא סובר שצריך להקריב חלק מהמוספים בבוקר. צריך להקריב חלק מהמוספים בבוקר. אז כיוון דהתחיל בעבודת המוסף, אז שיעשה עד הסוף. אל תקריב לי כבש אחד לצאת ידי חובה. לא, תעשה את הרוב. תשאיר אחד לסוף, לתמיד שבין הארבעים, כי גם אז צריך להקריב. אבל כבר התחלת, תעשה עד הסוף. כיוון דהתחיל, אביד שישה. למה? אל תשאיר מידה רבה קורבנות לסוף היום. את כל השישה. דילמה פשה ולא יקריב. אז מה תגיד? אולי אם אתה תשאיר, אם אתה תקריב את כל השישה בבוקר, אולי הוא יפשע ולא יקריב את שאר עבודות היום כמו שצריך. לא, לגבי עבודת היום זריז, הוא כבר מתכונן לזה הרבה, הוא יודע שצריך להקריב את עבודות היום. לעומת זאת קורבנות מוסף, שזה יש כל השנה, זה לא כזה דבר נדיר, אולי בזה הוא יזלזל. לכן שיעשה קודם כל את השישה כבשים של הבוקר, של המוספים, את השישה כבשים של המוספים שיעשה אותם בבוקר, את רוב המוספים, כי שידע שהוא עשה את זה. עכשיו את העבודות של היום הוא יעשה בוודאי. עבודות של היום הוא זריז. אז יישאר לו כבש אחד בערב שהוא יצאת ידי חובה של הפסוק שנאמר שאת המוספים עושים אחרי עבודת היום. דיקול לאלמה, זה ודאי הם מודיעים גם רבי עקיבא וגם רבי אליעזר מיד, חד איל הוא. אילו ואיל העם. דיינו שיש קורבן מוסף, איל אחד לעם. יש כמובן איל אחד של הכהן גדול, אבל לציבור, קורבן ציבור, איל יש רק איל אחד. עכשיו, האמת היא שגם בפרשת אחרי מות, שזה הסדר העבודה של יום הכיפורים באופן מיוחד, סעיר להשם, סעיר להזזל, פר כהן גדול, כל הקורבנות המיוחדים של יום הכיפורים כתובים בתחילת פרשת אחרי מות. אחרי זה יש עוד פרשה שעוסקת באופן כללי בקורבן מוסף. יום כיפור, סוכות, פסח, כל החגים. פרשת פנחס יש את כל המוספים. עכשיו, גם באחרי מות וגם בפנחס כתוב איל. שאלה אם מדברים על אותו איל או שזה שני אילים שונים. פה נראה, לפי דעת רבי עקיבא וגם רבי אליעזר, שמדברים פה על אותו איל. כמן, כרבי, שהוא סבר שבאמת הקריבו רק איל אחד. לתניא רבי אומר, איל אחד, האמור כאן בפרשת אחרי מות, ומעט הדד בני ישראל ייקח חוץ משני סעירי עזים לחטאת, ייקח ואיל אחד לעולה, הוא אותו איל האמור בקורבנות המוספים, בחומש הפקודים, להביא אותו עם המוסף, זה אותו איל. רבי אלעזר ברבי שמעון חולק, הוא אומר, שני עדים הם. יש את האיל האחד האמור כאן בפרשת אחרי מות, ועוד אחד האמור בחומש הפקודים, בפרשת פנחס, חלק מקורבנות המוספים. מה הייתה מדרבי שסובר שיש רק איל אחד? הכתיב, ואיל אחד, מספיק שיהיה כתוב איל, המילה אחד בא ללמד שלמרות שכתוב פעמיים איל, מדברים על אותו איל. רבי אלעזר ברבי שמעון, מאי אחד מלשון מיוחד שבעדרו. תיקח את האיל הכי מובחר שיש לך. ורבי, שהוא סובר שאחד, הכוונה רק איל אחד, למרות שאותו איל כתוב גם באחרי מות וגם בפנחס, הכוונה שיביא אותו איל, מאיפה הוא ילמד שצריך להביא מובחר? נפקא לי, מזה שכתוב שאדם שמתנדב קורבן, יביא ממבחר נדריכם, שיביא את הקורבן המובחר שלו. רבי אלעזר ברבי שמעון, למה הוא צריך פסוק מיוחד להגיד איל מיוחד? הרי באופן כללי כתוב על כל נדבה שאדם מתנדב להביא, שיביא ממבחר. התשובה היא, נכון, אבל זה מדבר על נדבה. אנחנו מדברים על חובה. האיל של יום הכיפורים הוא חובה. כדי ללמד אותנו פסוק אחד בחובה, שצריך להביא מהמבחר. ופסוק אחד בנדבה, שצריך להביא מהמובחר. צריכים גם ללמד אותנו לעניין חובה. שצריך מובחר, כי מה כתוב דווקא בנדבה, הייתי אומר, תשמע, אתה מביא נדבה, אז תביא עד הסוף. אתה לא חייב הרי, אתה רוצה להביא, אז תביא משהו טוב כדי שתקבל משהו, שתקבל הקורבן שלך ברצון. מצד שני, כשאדם חייב להביא קורבן, אז הייתי חושב דווקא שם הוא צריך להביא משהו מובחר, כי אתה חייב, אתה רוצה באמת לצאת ידי חובה, תביא משהו מובחר באופן מושלם. אז לכן צריך להיות כתוב גם לעניין קורבן חובה וגם לעניין קורבן נדבה, שאדם כשמביא קורבן יביא את המובחר מבין הקורבנות שלו, מבין הבהמות שלו, ועד כאן דף עין.